אפיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לאפיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אומנות, עיצוב, אופנה, דיגיטל, מחול, במה, אנימציה ועוד. נמצא איתנו היום מעצב העל ואמן הסימולציות ועוד כמה דברים, רונן תנחום. מה העניינים?
מעולה, מה קורה?
לא רע בכלל, אנחנו בקשר די אינטנסיבי בזמן האחרון, כי יצרתי לך את הארוחה.
נכון, נכון.
בגלריה העירונית החדשה, פוסט ברמת השרון. ואני חושב שזה פעם ראשונה שאני מארח בפודקאסט מישהו, מישהי, שכרגע משתתף בפרויקט שלי. אז איך אומרים, full disclosure, גילוי נאות, כל מה שצר פה מסביב. ואני זוכר שכשהעירייה, תרמת שם פנתה אליי, והתחלנו לדבר על, כאילו, על גלריה ולעידן הדיגיטלי וכזה, וכאילו התחלתי להריץ, כאילו, להריץ לעצמי שמות, את מי ראיינתי, על מי כתבנו, מי פרסמנו, כאילו מי יכול להתאים לדבר הזה, כי מבחינה זה נורא נוח ש... המאגר כבר נמצא אצלי פחות או יותר, כלומר, ודי מהר אמרתי, או, הנה מישהו שנראה לי יכול להתאים לדבר הזה, באמת של, שניסיתי לחפש משהו שהוא מין יצירה שמאפיינת את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו, של העידן הדיגיטלי, שזה גם אומנות וגם עיצוב, ומגיע מכל מיני מקומות, ואז רמתי לך טלפון, מייל, וואטסאפ, מי זוכר?
כן.
ואמרת, כן,
נכון, תשמע, זה הייתה אחלה חוויה מבחינתי, כל התהליך, ונראה לי שזה איתים בול, כאילו.
נכון, אז בוא נדבר על טבע משלי, אתה ערוכה בפוסט.
אוקיי.
נתחיל בעבודה המרכזית, כי אני חושב שהיא באמת זאת שמתמצאת את העניין, רוקוקו, 5 מסכים שמדמים איזשהו טבע מלאכותי בעולם הדיגיטלי, שכל חצי דקה, 40 שניות ככה, עבודה מתחלפת בכל אחד מהמסכים בנפרד.
כן.
ולעולם לא חוזרת על עצמה, מה שיוצר מצב שעשית חישוב שבמשך התערוכה, למרות שמאז הערכנו אותה קצת, אבל כמה...
אז יהיו עוד.
כמה סך הכל?
אז זה יוצא באמת כל 45 שניות, על כל אחד מהמסכים מתחלפת העבודה. לווריאציה שונה, ובמהלך חודשיים זה יוצא מעל 500,000 אוטפוטים שונים שהמיצג מייצר בעצם.
ושלא חוזרים על עצמם.
לא. הם גם לעולם לא יחזרו על עצמם, וברגע שהם נעלמים מהמסך, הם לנצח, כאילו אי אפשר לחזור לתוצאה הזאת.
אז את יודעת, מעניין אותי לשאול אותך, ואני חושב שלא שאלתי אותך את השאלה הזאת, מה מעניין אותך בעולמות האלו של... אומנות דיגיטלית, גנרטיבית, NFT, כל הבאזוורד זה, שבסוף יושב בן אדם מול מחשב, ויוצר כן. יצירה אישית.
אוקיי, אז שאלה טובה. אני חושב שזה די המניע שלי, מאז שהתחלתי לעשות אומנות, ועוד הרבה לפני זה, בעצם אני עובד עם טכנולוגיה, עם תוכנות, עם מחשב, בשביל לייצר אפקטים ויזואליים, כבר המון שנים, וההתמחות שלי היא בעצם ליצור דברים אורגניים, ליצור אפקטים שהם לצורך העניין מגיעים מהטבע, המקור שלהם הוא בטבע.
תן דוגמה, ראש.
אז במהלך השנים יצא לי לעשות המון סימולציות של אשן, אש, עננים, מפלים, בוץ, אבק, כן, ועוד ועוד.
אז רגע, אני חייב לתת פה קונטקסט למאזינות ולמאזינים, יצא לי לעשות, זה לא ככה במקרה, אלא באמת עבדת במיטב עם מיטב האולפנים והסרטים ההוליוודיים, תגיד כן, שמות.
כן, אז באמת לפני שהתחלתי לעשות אומנות, עבדתי המון שנים בתעשיית הסרטים, בתור FX Technical Director, זה היה המקצוע שלי, על סרטים כמו ספיידרמן, רובוטריקים, דדפול, וולברין ועוד ועוד. ובאמת, בכל הסרטים האלו הייתי, התפקיד שלי היה לעשות שוטים מרכזיים בסרט, שיש בהם הרבה אקשן, וצריך כל מיני אפקטים כאלו ואחרים, וזהו, ו...
כאילו, ספיידרמן קופט, וצריך שיהיה, נגיד, אם הוא דורך על משהו שיהיה...
אבק.
אבק?
כן, אם הוא, יש איזה פיצוץ, צריך איזה טיל, כל מיני כאלו שוטים.
ואתה עושה אותם.
כן. אז במהלך העבודה הזאת, באמת הרבה מהעיסוק, הוא לבנות תוכנה, או איזשהו סוג של סטאפ, שיתאים לאפקט הספציפי שאני מנסה ליצור, אם זה אש או אשן, אבל שהוא יהיה ורסטילי מספיק, בשביל שיוכלו להשתמש בו בסרט, במהלך הסרט. זאת אומרת, זה מניחים שהאפקט הזה לא קורה פעם אחת, אלא ממש מבססים איזשהו משהו, איזשהו אלמנט מהנרטיב עצמו על האפקט. אז הרבה מהפעמים האלו יש תקופה שאני עושה R&D, שזה שלב שהוא לפני באמת שניגשים לעשות את השוט עם עצמם, שנייה חושבים על איך האפקט הזה נראה, איך האפקט הזה מתנהג, לוקחים המון רפרנסים מהטבע של דברים אמיתיים בשביל ללמוד אותם, וזהו, ובעצם העיסוק שלי במהלך המון שנים היה בתלת ממד בסימולציות לסרטים, והרבה מהעבודה הזאת הייתה בלחקות את הטבע באופן מלאכותי, ולפני 6.5 שנים, בעצם עזבתי את תעשיית הקולנוע בקנדה, וחזרתי לארץ והתחלתי יותר להתעסק בעבודות שאני עומד מאחוריהם בתור אמן, ובתור סטודיו, ולעשות דברים שהם קצת מחוץ לקופסה הזאת של שוט בסרט.
ולאן לקחת את זה משם?
ואז בהתחלה באמת התחלתי לעשות כל מיני סימולציות של פרחים עפים בזירו גרביטי, של כל מיני אובייקטים שעניין אותי כאילו לקחת את כל היכולות שלי בעולם הזה של סימולציות ולנסות לעשות עם זה אומנות. ובאמת אני מדבר על שנת 2016, משהו כזה. אני חושב שזה היה תקופה מאוד מעניינת, כי עולם האומנות המסורתי מאוד, זה כאילו וידאו ארץ היה מאוד נישה, ולהרבה מעולם האומנות המסורתי היה קשה מאוד לקבל את זה. שזה סוג של אומנות, שוידאו ארץ בכלל, ובאמת זה היה הדרייב שלי, כי כל עבודה ועוד עבודה שיצרתי בעצם, ניסיתי להוכיח שאפשר להשתמש בטכנולוגיה בתור כלי לאומנות, ושזה כלי מאוד רלוונטי לעשות איתו דברים שעד עכשיו לא יכלו לעשות. אז באמת אני מנסה בעשייה שלי לנסות למתוח את הגבולות האלו של מה הטכנולוגיה ואיך אפשר לעבוד איתה בעולם האומנות ובעולם העיצוב ובעולם החוויה בגדול יותר. ואני חושב שבמהלך השנים קרה שינוי מאוד מאוד גדול בתודעה של גם של הקהל הנרחב וגם של תעשיית האומנות בפרט, של לקבל את זה.
כן, כי אתה יודע, אני מסתכל על מוזיאונים גדולים, מוסדות שהם כזה established, גלריות גדולות. נראה לי עדיין, גם היום יש לנו קצת מין עין חשדנית לגבי העולם הזה, לגבי אומנות דיגיטלית, לגבי מה היא יודעת לעשות, מה היא יכולה לעשות. במיוחד, נגיד רגע בשנה האחרונה, את שלושת האותיות NFT, שזה כאילו פתאום אולי המשתנה, שהכניס את זה קצת יותר...
תודה
לקהל קצת יותר רחב, כי מצד אחד אני רוצה להגיד, מה זה החרה הזה? סליחה, כאילו, מה, כאילו, זה של הצעירים, זה של הטכנולוגיה, זה שווה משהו, עזוב רגע, זה מטבע, זה כאילו, יש לזה רק ערך כלכלי, מה הערך האמנותי של הדבר הזה? כי באמת, זה גם סוגיה שהעסיקה אותי, עוצר, גלריה, תערוכה, לא להראות לך איזשהו משהו שהוא רק גימיק, אין לי בעיה עם גימיקים, אבל לא משהו שהוא רק גימיק, ועכשיו, אלא באמת משהו שבו קצת ערך. אז אני כן מזהה עדיין חשדנות של הממסד והדבר הזה.
זהו, יש נישות שונות, ומידיה ארט זה לא משהו שהוא חדש.
נכון.
הוא קיים כבר המון שנים, והוא עבר גם את התהליך הזה, אבל זה עלה לי לראש דוגמה ששמעתי על איזה עוצרת ממוזיאון בבאפלו, זה שהמוזיאון מכניס לאוסף שלו מקים ישנים, אתה יודע, הראשונים שיצאו, עם איזשהו משחק שכתבו עליו, כי רק על המחשב הזה זה עובד.
נחמד.
ואי אפשר באמת לקחת את התוכנה הזאת ממנו, כי זה כל כך ישן, שזה בא ביחד. מבין? הם קונים את העבודה, שזה בעצם איזשהו משחק, מישהו כתב על המחשבים הראשונים, וזה הארטיפקט שנמצא באוסף המוזיאון. ובאמת העיסוק בפרזרוויישן, שימור תוכנות, הוא משהו שהוא מאוד מעניין בכלליות, כי הטכנולוגיה משתנה, והעבודות הן צריכות איזשהו סטנדרט של שימור, אחרת עוד כמה וכמה שנים אנחנו כבר לא נוכל לחזור אחורה. באמת, אני חושב שזה היה המכשול הכי גדול של אמנות דיגיטלית ומידיה ארט בכלליות, כי לא היה דרך לשמר אותה. ובגלל זה, אני חושב שהשיפוט כאילו לגבי טכנולוגיה ככלי לאמנות, הוא היה קצת שיפוטי, כי באמת זה לא משהו שאתה תולה על הקיר, זה לא משהו שאתה יכול לשים באוסף ולשמר אותו, כי הדברים משתנים כל כך, כל כך מהר, כן. שאפילו המוזיאונים עצמם כבר לא יכולים לעקוב אחרי מה חדש, מה רלוונטי, למה זה שווה יותר מזה וכו וכו וכו. אני חושב שבאמת זה נושא מאוד מאוד מעניין, ורק עליו כאילו, אני חושב שאפשר לדבר המון וללמוד מזה המון, אבל היום יש סוג של סטנדרטים חדשים שקיימים לעבודות עם טבע טכנולוגי או טבע דיגיטלי, ו-NFT הוא אחד מהם, ואני חושב שבאמת זה נתן איזושהי לגיטימציה לאמנות הזאת לחיות פתאום, כי פתאום אפשר גם לאסוף אותה, גם to own it, וזה רשום, וזה נותן איזשהו סטנדרט בעצם לכל התחום הזה.
כאילו אפשר גם להציג אותו וגם לסחור בה.
כן, אבל יותר מזה, זה בעצם נרשם, ולכן זה יהיה קיים לעוד עשרות שנים קדימה, אם לא יותר, בעניין של שימור. עוד לפני הסחר ועוד לפני הזה, זה פשוט רקורד של עבודות דיגיטליות.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי זה, וגם, יש לי איזה זיכרון עמום שדיברנו על זה. קצת הסתובבתי בעולם וראיתי את, לא יודע, בארטק בניו יורק, את התערוכה של רפיק הנדול.
כן.
ובנקסט מיוזיאום באמסטרדם, כאילו, כל התערוכות הדיגיטליות האלו, ו-180 סטרנד, איך שהם לא נקראים בלונדון. ובסוף התחושה שלי הייתה, קודם כל שאני קצת מבוגר בשביל הדבר הזה, ושיש שם הרבה התלהבות מטכנולוגיה, אבל בלי ערך אומנותי מספק. החברות זה עניין של טעם, עניין של גיל, עניין של שיפוט, עניין של מה אתה מחפש. כאילו, החבר'ה הצעירים שהסתובבו שם, בני 20, והתלהבו בטירוף.
אני בטוח, כן.
אני לא יודע להגיד מה מזה נשאר איתם אחר כך, אני לא יודע באמת להגיד עד כמה הדבר הזה, כאילו זה קצת הזכיר לי את האנשים, היום אולי קצת פחות, אבל נגיד לפני 10-20 שנה, שפעם ראשונה שהם נתקלו בתוכנת פוטושופ, והם רואים וואו, אפשר לעשות פילטרים, היום זה נגיד אינסטגרם, וואו, אפשר לעשות פילטרים, אוקיי, אחרי איזה רבע שעה אני מאס לך מהפילטרים,
כן, ואתה, כן, ואתה, אני יודע על מה אתה מדבר.
אז יש לי תחושה שהאמנות הדיגיטלית, כמו שאנחנו מדברים עליה כרגע, עדיין נמצאת בשלב הזה קצת. שוב, באופן אישי, עוד לא ראיתי שם משהו, ושוב, לא ראיתי אולי מספיק, ושתנו בעולם, או דברים לגמרי, אני לוקח את זה בחשבון, שדברים שבאמת ריגשו אותי, או שאני אזכור, או שאני אגיד לך, וואו, את חייב לראות, ולא כי כל האולם עכשיו הקרנות וקוסמה וכזה מין.
הבנתי. אז תראה, התשובה שלי לזה היא באמת שזה האזור של עולם האומנות, שבאמת הסכים to embrace כאילו את הטכנולוגיה, והמון מהפעמים הגבול בין עולם הבידור לעולם האומנות הוא מאוד בלרי ולא קיים, ויותר מזה, לקחו את זה לשלב הבא של חוויה, מה שהתחלנו לדבר. ובאמת, הרבה מהמקומות שהזכרת, כמו ארטק האוס בניו יורק, ושניהם בכל ארצות הברית, ובהולנד, הנקסט מיוזיאם וכאלו, הם באמת מקומות חדשים שצצים בערים מרכזיות בעולם.
כן.
שהם חוויה, הם מקומות לחוויה, הם מקומות לבוא ולחוות משהו, מעבר ל, לראות עבודת אומנות ספציפית, קטנה, כאילו כזאת או אחרת, בגדלים שונים, אלא זה ממש חוויה אימרסיבית. עכשיו, המילה אימרסיבית היא באמת שזה יצא מהמסך, כי משתמשים בזה בכל מיני קונטקסטים, אבל בשבילי...
כאילו, אין טקסט הארוחה גדולה פחות או יותר בשנה האחרונה שלא ראיתי בו את המילה אימרסיבי.
נכון. כי באמת, הדגש הוא להוציא את הדברים מהמסך למשהו שהוא גדול יותר, למשהו חווייתי יותר, יותר מאודיו ווידאו, שזה מה שאנחנו רגילים אליו, פחות או יותר. אבל תראה, השימוש בטכנולוגיה בעולם האמנות הוא קיים בכל מיני אספקטים. גם אם אתה מרגיש אותם וגם אם אתה לא מרגיש אותם, ויש גם יצירות שהם לא חדר מוקרן מן הסתם, שמשתמשות המון בטכנולוגיה, ואני חושב שזה... פה זה נתון לאמן לפרשן את זה, האם הוא עושה יותר חוויה, או שהוא עושה עבודת אומנות עם קונספט חזק, ולוקח את זה למקומות המסורתיים של עולם האומנות. מה שיפה בתחום הזה, שהוא מדבר לכולם, כמו שאמרת שהצעירים עפים על זה, אז באמת, אני חושב שבתור אמן היום, שפועל היום, השאיפה באמת שזה יפנה לכמה שיותר אנשים, היא מאוד רלוונטית, ואמנים גדולים בתחום הזה, כמו רפיק אדנדול וכאלו, הם מייצרים חוויות להמונים.
כן.
שכולם, שהרוב ייהנה מהם, ולא דווקא יראה את זה כאילו הוא הולך למוזיאון עכשיו, הוא צריך פה איזשהו קונספט ענק, זה פשוט מרהיב, וזהו. ואני חושב שזה יצר סוג של נישה או נרטיב חדש בעולם האמנות, שהוא על גבול. החוויה, והוא מאוד מתקשר אחד עם השני, החוויה מתקשרת עם האומנות, והאומנות מתקשרת עם החוויה, וזה up to לאמן באמת להציג את זה בדרך שהוא בוחר.
כאילו, איפה הוא שם את עצמו במנעד הזה?
כן, ותשמע, כאילו, יש כאלו שעושים פעם אחת כזה, פעם אחת כזה, וכאילו מאוד זזים בין שני העולמות האלו, שזה מעניין.
אז מכל העבודות שלך, מכל הדברים שעשית, מכל ההיסטוריה שלך, אם אני אחר מבקש ממך להציג בפני תיק העבודות שלך, להגיד, אלן, אני רונן תנחום, וזה מה שאני עושה, מה תהיה העבודה הראשונה שם? יש גם אחרי השנייה, השלישית, רביעית וחמישית, כאילו, כמובן, זה לא רק זה, אבל מה תהיה העבודה הראשונה?
מעניין, זה תלוי מי אתה. נראה לי כי...
זה אני יושב פה מולך.
ברור, לא, ואני אומר, זה תלוי מי שואל, כי באמת יש לי עבודה לכל תחום, או איזשהו מה שאני רואה שיתאים, ומאיזה תחום מגיע, אני עושה הרבה בעצם חוויות גם כן, ויותר עבודות אומנות, ובעצם אני... מה שאני עושה לאחרונה, כאילו, תהליך חדש שבעבודה שלי הרבה הוא כאילו לכתוב תוכנות מאפס, שמייצרות אומנות, ובעצם הייתי נותן לך את אחת מהסדרות הגנרטיביות האחרונות שיצא לי ליצור, כי אני באמת מאוד אוהב כאילו את ה...
אז תן דוגמה לסדרה.
אוקיי, אז תראה, זה תהליך שהוא בעצם, מה שקרה, כאילו ג'נרטיב ארט ובכלליות לכתוב קוד, לייצר תמונות ויזואליות, קיים כבר הרבה זמן, אבל המפגש של זה עם הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, מאפשרת ליצור משהו שנקרא long format ג'נרטיב ארט.
שזה אומר לטובת המאזינות ומאזינים שפחות...
כן, זה אומר שמייצרים תוכנה... שבעצם אחראית על כלל האוטפוטים שהולכת להוציא, מבלי שהאמן יוכל לבחור ולהציג את רק מה שהוא רוצה. זאת אומרת, שאם נניח לפני המפגש בין בלוקצ'יין לג'נרטיב ארט, אז האמן יכל לכתוב איזושהי תוכנה, להריץ אותה כמה פעמים, לראות איזה הוא פחות אוהב, ופשוט לא להכליל את התוצאות שהוא לא אוהב במה שהוא הולך להציג. בפורמט הזה אי אפשר, ככה שצריך שהתוכנה באמת תיצור את כל הווריאציות שהן טובות.
כלומר, אתה צריך לסמוך על התוכנה שאתה יצרת כדי...
אתה צריך to tweak it and to fine tune it לרמה שהיא לא מוציאה אוטפוטים לא טובים. ובאמת זה איזשהו תהליך שאני עובר עם הסדרות האלו לאחרונה, שאחת מהן, הטייטל שלה זה Apex, סדרה של 377 עבודות, שמיוצרות בלבד מקוד, אין שם שום אסט כזה או אחר של טקסטורה או תמונה או משהו כזה, זה כל העבודה היא בעצם תוכנה קטנה, ששוקלת 14 קילובייט, שזה ממש כלום, זה כאילו לא הרבה שורות של קוד, והיא תייצר את כל 377 העבודות, ומעבר, היא יכולה גם לייצר עוד ועוד, כל עוד נותנים לה איזשהו משתנה, שמשתנה כל פעם, אז היא מוציאה עבודת אומנות חדשה. וזאת עבודה שאני מאוד גאה בה, גם בדרך שעברתי עם השותף שלי ליצירה אורי בן שבת, שהוא מתכנת ויוצר, ואנחנו, באמת יש לנו דיאלוג מדהים בינינו, של בעצם כיוון מסוים שאנחנו הולכים אליו, והרבה הרבה ניסיונות, כאילו אנחנו במהלך פיתוח של סדרה כזאת, שיכול לקחת עד 3-4-5 חודשים לפעמים, אנחנו באמת עוברים עשרות, אם לא מאות, של איטרציות של התוכנה.
מה לדוגמה, גדול, קטן, כחול, אדום, תנועה, לא תנועה?
כן, אז תראה, מה שמדהים בתהליך יצירה הזה, שיש את יש לנו בעצם את השליטה המוחלטת על מה האלגוריתם הזה הולך לעשות, אבל אנחנו משאירים שם הרבה חופש, לאלגוריתם, כאילו כמה שאנחנו רוצים שיהיה לו חופש, עם פונקציות של רנדום, שבעצם כל פעם הם מגרילות נתון חדש, וככה זה נותן לנו בעצם מצד אחד לעצב את האלגוריתם לתוצאה הזאת שהיא, במקרה של Apex זה הרים, זה צוקים כאלו, שיש כל מיני וריאציות. הווריאציות הם החופש שאנחנו נותנים לתוכנה בשביל שכל אחת מהתוצאות שהוא ייצר, יש שונה מספיק, בשביל שזה יהיה עניין, לא דומה מדי, ומצד שני גם קוהרנטי, שלא יהיה אחד שהוא מחוץ לקולקציה, כאילו שהם כולם מדברו את אותה שפה, את אותו סיפור, ועדיין יהיה איזושהי יחסיות בין הקולקציה, כאילו, של וריאטי.
אז אתה יודע, אני חושב על זה, ומצד אחד עוד פעם, הקול שכזה מהדהל לי בראש ואומר, מה זה השטויות האלה? יושב בן אדם, כותב קוד, למה זה אומנות? עכשיו, אני בכוונה רגע קצת מקצין פה את הדבר הזה, ואז אני אומר, רגע, במה זה שונה הרבה, נגיד, מאנדי וורהול, שעשה את אותו, נגיד, היום אנדי וורהול היה קיים, לא קיים, היה חי, די ברור לי שהוא היה עושה את הדברים האלו, ועושה עוד מרלין, עוד קמבל סופ, או עוד איזה, כזה משהו, וכאילו, אבל כאילו זה קצת מחשבה אולי רומנטית, שהאיטרציות שהוא עשה ידנית, הן יותר שוות ערך, או יותר מרגשות, כי יש את האומן, יש את היד שלו, ופה בסוף זה מין, כאילו, אתה מתאר תהליך בו שהוא קצת קר, גם אם כאילו, גאה בו, ו4-5 חודשים, והכל סבב, ויותר תוצאות יפות, אבל כאילו זה בסוף קצת מכונה, ומעניין אותי איפה אתה נמצא בדבר הזה.
אז, באמת שאת המכונה הזאת אתה מייצר מאפס. כל בורג וקפיץ, אתה שמת אותו שם בגלל שאתה יודע שהמכונה שלך בסוף צריכה לייצר משהו. כך שאני מאוד משווה את כתיבת קוד לכלי לצורך העניין כמו מכחול, או כמו...
לא, רציתי להגיד מערבב צבע.
כן, מערבב צבע, או כל כלי מסורתי שאמן יכול לבחור בו. ויותר מזה, יש את העניין ההגרלתי, שדיברתי עליו, שבאמת אם נותנים, בונים את המכונה הזאת, אבל לא נותנים לה גבולות מדויקים, אלא נותנים לה קצת לאלתר. והאלתור באמת, המקומות האלו, הם המקומות שלאמן עצמו פתאום יוצא משהו שהוא לא צפה, או, אתה יודע, למי שנפגש עם העבודה בפעם הראשונה, הוא לצורך העניין נפגש עם משהו שהוא הוא נכתב במיוחד בשבילו, לחלק מהמקרים, או תוצאה מיוחדת. ובאמת, אני חושב שזה קצת, זה משהו שהוא מאוד מרגש אותי, אבל גם בתהליך היצירה וכתיבת הקוד, תמיד יש איזשהו פיצוח, ופיצוחים קטנים שקורים במהלך הדרך, שמעצבות את התוצאה הסופית, בדיוק. כמו שאם היית עובד על איזשהו ציור גדול בקנבס, והיית חושב בלילה על איך לצייר בדיוק את הדיטל הזה, ואת האור הזה שבא בפריים, וכדומה כדומה, עם קוד בעצם. וזהו, ואני חושב שזה תחום שהוא מאוד מרגש, כי באמת הוא פותח קצת את הגבולות של מה intention, ומה הגרלה. ובאמת, פה יש כאילו איזשהו משחק שהוא מאוד מאוד מעניין ברמה הזאת של ליצור אינסוף עבודות, או ליצור עבודות ספציפיות ומיוחדות לכל אדם ואדם, או לכל תערוכה ותערוכה, כמו במקרה שלנו בתערוכה בפוסט. אז באמת אני חושב שהתהליך הזה, כאילו למי שחי את זה וכותב קוד, פתאום לראות את הקוד מצייר איזשהו ציור, אתה יודע שבן אדם בעצם גם יכל לצייר לצורך העניין, או לעשות דברים שהם כאילו רפטטיביים כאלו, אבל כל אחד יוצא מיוחד, וזה מאוד מרגש, מאוד מפתיע גם. וזה מה שבעצם, כאילו למה אני חוזר לזה, וזה מעניין, כי באמת אני חושב שהעתיד מלא בהפתעות כאלו.
כן, זהו, אני חושב שבאמת אחד מהדברים המעניינים פה זה שזה קצת work in progress. אנחנו לא רוצה להגיד בהתחלה, אבל בטח לא באמצע או בסוף של, כאילו, של הדבר הזה.
כן, אני גם חושב זה יש, באמת, אם לפני כמה שנים, זה היה נישה מאוד מאוד קטנה של אנשים שכותבים קוד בשביל לייצר תמונות, היום יש איזשהו בום קריאטיבי שיש כל מיני גישות לזה. כאילו, אנשים שמתחילים ומנסים כאילו כן להכניס לזה כל מיני ציורים שהם עשו אפילו, ולערבב את זה עם, עם ציורים פיזיים, או כל מיני, אתה יודע, דרבטיבס ורעיונות קריאטיביים של אנשים, שבאמת פותחים את התחום הזה לכל מיני מקומות שאפילו לא חשבנו עליהם עדיין, ואני בטוח שזה ימשיך ויגיע לעוד תחומים.
חד משמעי. כן. אז מכל הדברים שאתה עושה, מכל היום-יום, מכל הכתיבה, עיצוב, לקוחות, פרויקטים כאלו, תערוכות, הכל, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך, בפרקטיקה שלך ביום-יום?
שאני עושה מה שאני אוהב.
לא, אבל...
זה הדבר שאני הכי אוהב בזה.
כן, אבל זה קצת, כאילו זה מדהים ואיזה יופי, אבל זה קצת...
כן.
משהו אבל מתוך כל הדברים. כאילו...
תראה, אני חושב שבסוף אני מאוד כאילו מודה על המקום שאני נמצא בו, כי אני חושב שלעשות דברים שאחרי זה אנשים רואים, זה אתה חלק כאילו מקבוצה שהם מאוד ברי מזל. כי רוב האנשים צורכים תוכן, ולהיות יוצר היום, אני חושב שזה צריך הרבה אומץ בשביל זה, וגם צריך, אתה יודע, to sustain it, ולהמשיך עם זה, ולהתפרנס מזה, צריך גם מאוד לדעת, להיות מודע לזה שזה המקום שלך. כאילו, כי באמת זה אבסולוטי. עכשיו, שאני מגיע כל יום לסטודיו, אני יודע שאני בא ליצור, וזהו, ואני חושב שזה זכות גדולה, ושאני אמשיך כך, כאילו...
פוטפו. לא, אבל אתה, אני חושב שדיברת פה על שני דברים שונים, אך קשורים אחד, ושני אחד זה היצירה, ושתיים זה ההפצה. כי אם אני מבין
זה נכון... זה מאוד קשור אחד בשני
היום. זה לא רק, אתה לא יוצר תוכן למגירה, ומשאיר למגירה, כאילו לקונן, יוצר לקונן. אתה לא יוצר את העבודה לקונן, אלא אתה כן רוצה ושמח בכך שאנשים גם צורכים ופוגשים את זה, לא משנה אם זה בסרט, בגלריה, בהקרנה, או כן. whatever. כאילו.
לגמרי.
ומבחינת פרויקט מסחרי או אומנותי אישי, יש לך איזה ש...
כן, ברור. תראה, כאילו, יש לי פרויקטים שאני יותר גאה בהם, יש פרויקטים שאני פחות גאה בהם, יש, אתה יודע, סרטים שעבדתי עליהם שאף אחד לא שמע עליהם, אבל מצד שני, תראה, אני חושב שכל אחד ואחד מהפרויקטים האלו הוא בעצם סיפור של העשייה שלי, ואיך התקדמתי, איך התפתחתי, כאילו, ומבחינתי, אני די self-learner, מה שאני לא יודע, אני ישר לומד. ומבחינתי זה היכולת כאילו שלי להמשיך לחקור טכנולוגיות חדשות, טכניקות חדשות, שמעניינות אותי, אבל אני לא בהכרח יודע אותם. כן. וכל אחד מהפרויקטים שאני עושה, אני מנסה באמת כאילו לנסות ללמוד משהו ממנו, להתפתח ברמה הזאת.
אז תגיד, מה בכלל הוביל אותך ללמוד בקנדה, בפילם סקול של ונקובר, נכון?
כן.
כאילו, מה...
זה גם, זה
איך
מעניין.
איך זה קרה?
זה מעניין, כי באמת באותה תקופה עבדתי בארץ בתור בחוץ העיר, כאילו, על פרסומות, עם תוכנת תלת ממד אחרת, ממה שאני עובד איתה היום, ש...
איזו?
קראו לה Soft Image, היא לא קיימת יותר.
אוקיי, ולמדת אותה באופן עצמאי?
כן, לימדתי אותה כאילו את עצמי.
ואת אומר, באת על פרסומות מקומיות?
מקומיות, כן, לפני שטסתי ללמוד. ובאמת, בתקופה הממש קצרה הזאת שיצא לי לעבוד פה בארץ, לפני הלימודים, אז כאילו גם יצא לי ללמוד קצת על התחום הפרסום ופרסומות בכלליות, וגם יצא לי לעשות כמה פרסומות כאלו, והבנתי שאני רוצה להתפתח, זה בדיוק המקום הזה, וחיפשתי כאילו מה יכול, לאן אני יכול להתפתח. ואז איזה יום אחד הורדתי תוכנה בשם הודיני, ובאמת כאילו מאוד שינתה לי את המחשבה של איך לבנות דברים בתלת ממד, למקום שהוא יותר פרוסיג'ואלי, הוא יותר מדבר את ה... את הגנרטיב ארט שדיברנו עליו, והוא באמת כאילו, בתוך התוכנה הזאת, אתה בונה מין מערכות קטנות שעושות דברים. נשמע אבסטרקטי, אבל בגדול, זו תוכנה שמתעסקת עם node-based, אז זה כמו לעשות פרוגרמינג, רק עם קוביות כאלו, כמו לגו.
אוקיי.
אתה מחבר אחד לשני, ממש כאילו...
וזה הוביל אותך לוונקובר?
כן, כי הבנתי שאת התוכנה הזאת אף אחד לא משתמש בה בעולם, חוץ מהסטודיו שעבד בזמנו על טיטניק, שזה היה כאילו הסרט, וגם היו שם אפקטים כאלו שבאמת נראו לראשונה על מסך הקולנוע. זה נורא הגניב אותי, נורא עניין אותי, למה דווקא בתוכנה הזאת כאילו עשו את זה, ואיך זה שלא משתמשים בכלי כזה, ואני ישר הבנתי שזה הולך להיות העתיד של תעשיית הקולנוע, ובאמת זה מה שקרה. כי אני טסתי לוונקובר ללמוד את זה בבית ספר היחידי, בין היחידים בעולם שלימדו את זה, ומשם הלכתי להתמחות באמת בחברה שמייצרת את התוכנה, טורונטו, וישבתי עם המפתחים שלה, מהלך למעלה מחצי שנה, באמת הייתי נותן להם בגים, כי הייתי נותן להם בג ריפורטס, כי הייתי מוצא איזה משהו לא עובד טוב, כותב להם, הם היו מתקנים את זה. ובאמת, אחרי 7 חודשים שהייתי שם בהתמחות, הם תקנו יותר מ-600 בגים ששמתי בתוכנה, ובאמת זה כאילו, אותי זה נתן לי ממש היכרות אינסייד אאוט עם התוכנה, ויותר עם המפתחים, וגם לדעת שהשפעתי על הפיתוח שלה.
מגניב.
ומפה באמת, זה, ככה זה קרה. כאילו, הדברים השתלשלו שם בגלל שבאמת היה לי איזשהו ויז'ן. שאמרתי, אוקיי, אני רוצה לעבוד על סרטים, זה הכלי שלי, אני הולך על זה.
כך התגלגלת לסידני וניו יורק, ועוד פעם, כאילו...
חד משמעית. כן, כי באמת זה התחיל בתור קהילה מאוד מאוד קטנה, ואחרי שהכרתי את החבר'ה שמפתחים אותה, זה מה שהיה המשפחה שלי בעולם, באמת. והאנשים שעבדתי איתם, שהייתי איתם בהתמחות, אחרי זה הלכו לסטודיו שעבד על ספיידרמן, או על whatever, ופשוט קראו לי, וככה זה הפך להיות מין כפר כזה גלובלי שלנו, של כמה חבר'ה שעושים אפקטים, והסתובבנו בעולם בין סטודיו לסטודיו, על סרט, מסרט לסרט.
ומה, ובסוף התעייפת ואמרת, רוצה לחזור הביתה?
אני חושב שזה היה תהליך שלקח זמן, פלירטתי עם זה הרבה גם אחרי שהגעתי להחלטה שאני לא, אני רוצה להמשיך הלאה מזה ספציפית, אבל ואני עדיין, אני עדיין עובד כאילו עם הודיני, אני עדיין לפעמים עושה פרסומות היום, או איזשהו שוט בסדרה או בסרט, אבל באמת באיזשהו שלב הגול הזה שהצבתי לעצמי באמת, של לעבוד על סרטים הכי גדולים, בלוקבאסטר, זה ישבתי, באמת עבדתי על טרנספורמרס, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה, ועבדתי איזשהו פיצוץ, חודש, דה, ואחרי זה, זה עובר לך בספליט של מצמוץ בעולם הקולנוע, שאלתי את עצמי שאלות, כאילו של האם זה, לשם אני מכוון את האנרגיה שלי, את היצירה שלי, והתשובות הן היו לא כל הזמן.
כן.
תמיד כאילו היה לי פשן ליצור פרויקטים שלי, שאני עומד מאחוריהם, וגם, אתה יודע, מוביל אותם ברמה הקריאטיבית. וזה מה שהביא אותי בעצם לעשות את השיפט מתעשיית הקולנוע למקומות שהם יותר אינטראקטיביים, אינסטליישנס, דברים שהם יותר פיזיים וקיימים בעולם האמיתי, ושם מצאתי את עצמי כזה.
קול. אז אנחנו לקראת סיום,
okay.
ויש את שתי השאלות שאני שואל תמיד בסוף, את כל האורחות והאורחים, נשאל גם אותך, אני סקרן, שאלה ראשונה במיוחד, לשמוע מה תגיד. עבודה של מישהו אחר, שאתה מצטער שלא אתה עשית, שראית ואמרת, אני הייתי צריך לעשות את הפיצוץ הזה, או אני הייתי צריך לעשות את המיצב הזה, או הייתי שמח אם זה היה אני, לא משנה מה, מאיפה, כמה ולמה.
שאלה מעניינת. תראה, כאילו יש הרבה אמנים שאני מעריץ ברמה של את הדרך שהם עברו, וכמובן שאת התוצאות שלהם, לא הייתי אומר כאילו חבל שאני לא עשיתי את זה על אף אחד, אבל מה שכן זה שאני לומד הרבה מאנשים בתחום שבאמת הגיעו למקומות מאוד מאוד גבוהים, גם ברמה של התזמון של הדברים שלהם, גם ברמה של דרך הצגה.
אז אתן דוגמה למישהו אחד כזה שאתה אומר, הנה משהו שלמדתי ממנו, הייתי שמח גם כאילו להיות כזה,
כן.
כזה מין.
אז תראה, אני חושב שמה שאתה הזכרת את השם שלו, רפיק הנדול עושה היום בעולם, זה באמת, הוא איכשהו הצליח להתברג למקום שפרויקטים מסחריים שלו הם גם עבודות אמנות, והיום בגלל שהוא מתעסק בטכנולוגיה, חברות כמו אינטל פונות אליו ואומרות לו, בוא תעשה לנו את הביטן, או תעשה לנו עבודה ענקית שאנחנו רק תומכים בטכנולוגיה. שאתה עובד איתה. אני חושב שזה מפגש מאוד מעניין בין עסקים לאומנות, ואני חושב שהוא עובד מאוד יפה ברמה הזאת של...
כן.
הוא פיצח שם משהו באמת, ששם אותו כאמן מסחרי בין המובילים בעולם, למרות שבעולם האומנות, אתה יודע, הוא לא נחשב כאמן הכי והכי אבל הוא כן פיצח משהו שעולם האומנות עוד לא... חשב עליו, הוא עוד לא הבין אותו כאילו לעומק.
מסכים. שאלה אחרונה, עבודת אומנות, כל שלא משנה ציור, דיגיטלי, שמן, רמברנט, רפיק הנדול, whatever, שהיית שמח שתהיה אצלך בבית, לא משנה כמה עולה, לא משנה מאיפה, של מי, ממתי, אתה אומר, ואני מסדר לך.
וואלה. יפה.
ככה זה פה.
יפה מצדך.
אנחנו, האורחים שלנו עוזבים עם הבטחה עתידית.
אז נראה לי את הנקודות של דמיאן הירסט.
וואלה.
כן. כן, אני מאוד אוהב את העבודה הזאת.
למה?
אני חושב שהיא כיפית. ויש פה משהו כיפי, והייתי רוצה לשדר את זה בבית שלי. גם הבחירת צבעים שיש לו, שהיא מאוד מדויקת, אבל לא, וגם בצורה שאתה יודע, הסדרה הזאת שהוא עשה, היא מתקשרת של חלק כאלו, חלק מבולגנים, חלק מסודרים, חלק עם שפריצים, כאילו, אז אני חושב שיש משהו בעשייה שלו גם, שהוא מאוד כיפי. כאילו, גם בעבודות וגם בדרך שהוא עושה אותם ובדרך שהוא מדבר עליהם, והקונספט ארט שלו הוא ברמות מאוד גבוהות.
היה לך בדיוק איזה, כאילו, הוא שורף עבודות עכשיו, שהוא מחר כ-NFT, נכון. כדי שלא יהיה משהו פיזי, נכון? יש איזה משהו עכשיו שעוד כן. לא הספקתי להתעמק בדבר
זה
הזה.
זה מאוד מעניין, אני אספר על זה בשתי שורות.
כן.
הוא הוציא באמת את הסדרה הזאת, רק על דפי A4, מאוד קטנים, והוא עשה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל נראה לי יש משהו כמו 1,000, כאילו הוא הוציא 1,000 כאלו כ-NFT, וזה מה שדיברתי על הקונספט ארט שהוא מאוד חזק, והוא אמר, אוקיי, יש עכשיו תקופה של חצי שנה, וכל מי שיקנה את זה, יצטרך להחליט מה הוא רוצה, את ה-NFT או את הציור עצמו הפיזי שאני ציירתי, ומי שבחר בציור עצמו, אז הוא שלח לו אותו ביתה ושרף את ה-NFT, ומי שבחר ב-NFT, הוא שורף את הציורים עצמם הפיזיים.
כן.
וזה נורא מעניין, כי הוא עשה איזשהו, אתה יודע, כאילו מה אתה מעדיף to possess? את הקובץ הדיגיטלי של זה, או את הדבר הפיזי לתלות בבית? ובאמת, נראה לי שהרוב קנו שניים והשאירו אחד, ואחד קיבלו הביתה, אבל נראה לי שהתוצאה הסופית של זה הייתה משהו כמו 60% ביקשו את הנייר הפיזי.
מה אתה היית מבקש?
נראה לי שגם. נראה לי שגם, כן, כי זה, אתה יודע, זה נחמד,
כן,
בפה של דבר.
כן, נתלות.
כן, לא, כי גם, אתה יודע, הגדולים שווים המון המון כסף, וזה היה סוג של affordable, זה היה כמה מאות דולרים, ויכולת שיהיה לך ציור של דמיאן הירסט בבית, חתום והכל.
מגניב, טוב, מה, אני צריך לנסוע ללונדון בשביל להביא את זה?
נראה לי, לפני שהוא ישרוף לך.
סבבה, צריך למהר. רונן תנחום, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני אנצל את הבמה ואני אזמין את המאזינות ואת המאזינים לבקר בתערוכה בגלריה פוסט, בסדרות ויצמן ברמת השרון, טבע משלי. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שהם מפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. אני רוצה להודות לכן, למאזינות ומאזינים שהזנתם. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין. תעשו סאבסקרייב, תעשו קומנט, שימו כוכבים, תעשו משהו. שבוע הבא, פרק חדש, אורח, אורח החדשים. תודה.
תודה, תודה.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי פודקאסטיקו.